שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קס"ט, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם. בדף הקודם דיברנו על מה עושים אם השטר נמחק או שנקרא. אמרנו שאם הוא נמחק אפשר לשחזר אותו אם יש עדים למה שהיה כתוב בו. אם הוא נקרא ורואים שהוא לא נקרא בכוונה אפשר עדיין להשתמש. היום נדבר על מה קורה אם בא אלינו אדם ואומר השטר שלי עבד. אז קודם כל ברור שצריך שהוא יוכיח שבכלל הייתה פה הלוואה. אז נניח שיש לו עדים שהיה לו פעם שטר כזה, האם אפשר לשחזר לו את השטר או לא? אז תלוי באיזה שטר מדובר. בהלוואה אי אפשר, בשטר מכירה אפשר באופן חלקי. ועכשיו נסביר, בהלוואה אי אפשר כי גם אם נניח שבאמת הוא איבד את השטר, יכול להיות שמחר הוא ימצא את השטר שהוא איבד, ואז יוצא שיש לו עכשיו שני שטרות והוא יוכל לגבות מהלווה פעמיים או מהלקוחות שלו פעמיים, לכן בהלוואה לא כותבים לו עוד שטר, למרות שבדף קע עמוד ב' נראה מחלוקת, גם נזכיר את זה בדף הזה, לגבי האם כותבים שובר, כלומר שלכאורה היה אפשר כן לכתוב לו שטר, ושכשהלווה יחזיר את החוב נדרוש מאותו מלווה לכתוב ללווה שובר, כלומר קבלה שהוא קיבל את הכסף, וכך הוא לא יוכל לגבות ממנו שוב את החוב. את זה נראה בהמשך. כרגע אנחנו מניחים שבהלוואה לא כותבים לו שטר נוסף. עכשיו, מה הדין לגבי מחר? אומרת הנקמה, במחר החשש הרבה יותר קטן. כי גם אם עכשיו יהיו לקונה שני שטרות על אותה שדה שהוא קנה, הרי סוף סוף זה אותה שדה. אז מה אכפת לי כמה ראיות יש לו שהוא קנה את אותה שדה? אז לכאורה במחר אין בעיה, אבל בכל זאת יש בעיה ועוד מעט נפרט עליה, גם הזכרנו אותה בדף הקודם. לכן בפועל לא כותבים עוד שטר מחר לקונה, כמו שראינו בדף הקודם שרב ספרא אמר, היום נראה את זה במקור. אלא אם כן, כותבים לו שטר מחר בלי אחריות נכסים. כלומר, שאם למשל מלווה של זה שמחר לו ייקח לו את השדה, הוא לא יוכל ללכת למוכר שלו ולדרוש פיצוי. תכף נסביר את הסברה למה אנחנו מפחדים מאחריות נכסים, אבל קודם נראה דעת רשב"ג. רשב"ג אומר שורה ראשונה בעמוד א', שלא רק שלא כותבים למי שאיבד את שטר הקניין שלו בלי אחריות נכסים, אלא לא כותבים לו בכלל. למה? מה החשש של רשב"ג? כי יכול להיות שאותו קונה ימכור חזרה את הקרקע למוכר שלו. עכשיו, כשהיו עושים את זה לפי רשב"ג, לא היה צריך לעשות קניין או עוד שטר, אלא מספיק שהוא יחזיר לו את השטר מחירה. ממילא, אם הוא יעשה את זה, אז הוא יחזיר לו את השטר מחירה, ואז הקונה, אחרי כמה זמן, פתאום ישלוף את שטר המחירה שהוא טען שהוא איבד בזמנו. והקונה יטען שהקרקע עדיין שלו, כי הנה השטר שלו, ושהוא מעולם לא יחזיר את הקרקע למוכר שלו. וזה שהמוכר יש לו עכשיו שטר, זה המוכר כתב את זה בעצמו. לכן, לפי רשב"ג, לא רוצים שלקונה יהיו שני שטרות, בשביל למנוע את המצב הזה שהוא מחזיר את הקרקע למוכר ואז אומר שהוא לא עשה את זה. אז זה דעת רשב"ג, אבל תנא קמא לזה לא חושש, אבל הוא כן חושש למשהו אחר ולכן לא כותבים אחריות בשטר. ועכשיו עיקר הנושא שלנו יהיה להבין את החשש של תנא קמא. עכשיו נציג קודם את ההסבר הכללי של החשש, אנחנו בשורה השישית בעמוד א' באמר רב ספרא, אחרי זה ניכנס לפרטים של הגמרא. עכשיו כשנציג את החשש של רב ספרא, יכול להיות שיעלו לכם כמה שאלות, אבל צריך קצת סבלנות, כי על רוב השאלות הגמרא עצמה תענה בהמשך. החשש של רב ספרא הוא כזה. נדמיין מקרה עם 5 אנשים. יש לנו מוכר שהוא גם לווה, הוא לווה כסף ממלווה, ואז הקרקעות שלו השתאבדו, ואחרי זה הוא מכר את הקרקעות שלו ל3 אנשים, ללקוח א', לקוח ב' ולקוח ג'. עכשיו לקוח א' איבד את השטר המכירה שלו והוא רוצה שנשחזר לו את השטר. מה החשש שלנו? אם אנחנו ניתן לו שטר נוסף והוא באמת לא איבד את השטר המכירה שלו, או שהוא איבד והוא ימצא את זה אחרי זה, יום אחד כשהמלווה ירצה לגבות את החוב שלו מהלווה שהוא גם המוכר, אם ללווה לא יהיה כסף, אז המלווה יגבה מנכסים משועבדים. ונניח שהוא ילך ללקוח א' ויגבה ממנו, אגב הראשונים דנים למה הוא הולך דווקא ללקוח א', לכאורה אמור להתחיל בלקוח ג', בכל אופן הוא הלך ללקוח א' ולקח לו את הקרקע. עכשיו לקוח א' שקנה את הקרקע באחריות, הוא יכול ללכת למוכר שלו שהוא גם הלווה ולדרוש ממנו פיצוי. אז הוא הולך למוכר, ולמוכר אין מה לתת לו. אז מה לקוח א' עושה? כיוון שהוא קנה הקרקעות לפני לקוח ב' וג', אז הקרקעות של ב' וג' משועבדות לו. אז הוא עכשיו הולך ללקוח ב' וגובה ממנו את הקרקע. עכשיו, איך גובים קרקע במצב כזה? לקוח א' ילך ללקוח ב', יראה לו את השטר המחירה שבו הוא קנה את השדה, ייתן ללקוח ב' את אותו שטר המחירה, ויקבל את השדה של לקוח ב'. למה לקוח א' צריך לתת ללקוח ב' את השטר מחר? שתי סיבות, דבר ראשון, ככה הוא לא יוכל לטרוף מאוד לקוחות את אותה שדה, ודבר שני, ככה לקוח ב' יכול ללכת למוכר ולדרוש פיצוי גם הוא. עכשיו, כל זה טוב אם היה ללקוח א' באמת רק שטר מחירה אחד, אבל אם ניתן לו עוד שטר מחירה, אז הוא ילך גם ללקוח ב' ויתרוף ממנו, ואחרי זה הוא ילך גם ללקוח ג' ויתרוף ממנו. לכן אמרה הברייתא, לפי הסבר של רב ספרא, אנחנו לא רוצים לתת ללקוח א' עוד שטר מכירה שבו יש אחריות נכסים. אלא אפשר לתת לו שטר, אבל בלי אחריות נכסים, וככה עם שטר שאין בו אחריות נכסים, הוא לא יכול לגבות מלקוחות, ואין לנו חשש שהוא יגבה פעמיים. אז זה היה הסבר הכללי לחשש של רב ספרא, אבל עכשיו ניכנס יותר לפרטים, נדייק בהם, נשאל כמה שאלות, וככה נבין את דבריו יותר. אז דבר ראשון, כשרב ספרא הציג את החשש, הוא לא אמר שלקוח א' ילך ללקוח ב' ויקח, ואז ילך ללקוח ג' ויקח, אלא זה מתואר בצורה קצת יותר מורכבת. כלומר, אותו לקוח א', אחרי שהמלווה טרף ממנו את הקרקע, ילך ללקוח ב' ויקח ממנו את הקרקע, אחר כך הוא יעשה קנוניה עם המלווה, והוא יאמר, תחזיר לי את הקרקע שלקחת ממני, אני אגור שם כמה שנים, אנשים שוב יתרגלו שזאת הקרקע שלי, ואז תבוא עוד פעם ותגבה ממני שוב את הקרקע, ואז אני שוב יוכל לטרוף עוד קרקע, ואז אני אלך ללקוח ג' ויקח ממנו את הקרקע עם השטר השני שיש לי. אז ככה רב ספרא תיאר את זה, זה בערך עד השליש העליון של עמוד א', בשליש התחתון של עמוד א', שואל רבך מדיפתי את רבינה, למה הוא היה צריך לתאר את זה ככה? למה הוא לא תאר את זה כמו שאנחנו תיארנו בהתחלה? כלומר שפשוט לקוח א' ילך ללקוח ב', ומיד אחרי זה ללקוח ג', למה צריך את הקנוניה הזאת ואת השנים אלו באמצע? עונה לו רבינה, כי אם הוא יעשה את זה כמו שתיארנו, שהוא ילך לב' ואז לג' מיד, אז ב' וג' באותו יום מיד ירוצו למוכר, המוכר יראה של לקוח א' גבה פעמיים ורימה, ומיד יתבע אותו על הקרקע. לכן הוא עושה את זה בצורה כמה שיותר טבעית, הוא מחכה כמה שנים עד שזה שהוא לקח מלקוח ב' ישכח, הוא גם עושה כאילו שהוא גר בקרקע בשנים אלו ושהמלווה טרף ממנו את זה רק עכשיו, בשביל שלא יחשדו בו כשהוא פתאום בא לטרוף מלקוח ג', כך הוא עושה את זה בצורה כמה שיותר טבעית, וכך יש יותר סיכוי שלא יעלו עליו, בהמשך נאמר על זה עוד משהו. אז זה היה הבירור הראשון לגבי הסיפור שרב ספרא תיאר. עכשיו בירור נוסף, נקרא את השליש האמצעי של עמוד א', שואלת הגמרא, איך יכול להיות שהוא יעשה את הקנוניה הזאת עם המלווה? הרי מה הוא אמר למלווה? תגבה ממני את הקרקע פעמיים. אבל הרי מלווה לא יכול לגבות פעמיים קרקע, כי כל פעם שהוא גובה קרקע, הוא צריך לעשות את זה דרך הבייטין, והבייטין קוראים לו את השטר חוב. אז איך הוא יכול לגבות פעמיים קרקע על אותה הלוואה? והגמרא מחזקת את השאלה על ידי מימר של רב נחמן, שבאמת אומר שחייבים לקרוא לו את השטר חוב לפני שהוא גובה את הקרקע. אז איך הוא יכול לבוא ולגבות פעמיים מלקוח א'? אלא מסבירה הגמרא שצריך להחליף פה דמות אחת בסיפור. המלווה של המוכר שהוא בא לקחת את הקרקע מלקוח א', הוא לא בא לקחת בגלל שהוא מלווה, אלא בגלל שהוא טוען שזאת בכלל שדה שנגזלה ממנו. ולכן הוא בא לגבות, ואדם שבא לגבות קרקע כי נגזלה ממנו, הוא צריך להביא שטר ראיה שזאת באמת הייתה השדה שלו, ולא קוראים לו את השטר הזה, משאירים את השטר הזה אצלו. ולכן במסגרת הקנוניה שהוא עשה עם לקוח א', הוא יוכל לבוא ולגבות ממנו פעמיים את אותה קרקע. ועכשיו אנחנו 5 שורות מתחתית עמוד א', עדיין שואלת הגמרא, בוא נפתור את כל הבעיה על ידי שובר. כלומר, ניתן ללקוח א' באמת עוד שטר מחירה, וכשניתן לו את זה, לקוח א' יכתוב למוכר שהשטר הזה השני מבטל כל שטר אחר. וממילא, אחרי שלקוח א' יגבה מלקוח ב' והוא ירצה לגבות שוב ברמאות מלקוח ג', אז כשהוא יעבור דרך המוכר ויראה לו את השטר מחירה השני, המוכר מיד ישלוף את השובר ויאמר, השטר הזה כבר לא טוב. עם השטר הזה אתה לא יכול לגבות קרקע. וכך אין חשש שהוא יגבה שוב ברמאות מלקוח ג'. אז תלמידים אמרו לפני רב פאפה או לפני רב אשי שכנראה מזה שלא פותרים את הבעיה על ידי שובר, כמו שאמרנו, כנראה שבאופן כללי לא כותבים שובר. כי הרי יש מחלוקת כללית לגבי הלוואות, האם כותבים שובר או לא, נראה את זה בדף הבא. המחלוקת שם זה לגבי לווה שפרה חלק מהחוב, או לגבי מלווה שאיבד את השטר שלו. האם המלווה יכול לדרוש שהוא ייתן ללווה שובר, כלומר קבלה, וככה הלווה יוכל לדאוג שהמלווה לא יגבה פעמיים. אז מי ששם אומר שלא כותבים שובר, זה בגלל שהלווה יכול לומר, אני לא רוצה להסתבך עם עוד שטרות שאני צריך לשמור, אתה איבדת את השטר הזה אשמתך, אני לא רוצה להסתכן בזה שאני אבד בטעות את השובר, ואז אתה תגבה ממני פעמיים. אז זה שם לגבי הלוואה, וגם כאן לגבי מכר, אמרו אותם תלמידים לפני רב אשי או רב פאפה, מזה שהברייתא אומרת שלא נוסיף עוד שטר מכר לקונה ופשוט נפתור את החשש שהוא יגבה פעמיים מלקוחות על ידי שובר, כנראה שהברייתא סוברת שלא כותבים שובר. אבל ענה להם רב פאפה או רב אשי, זה לא נכון. גם אם כן כותבים שובר, השובר לא יפתור פה כלום. למה? כי ההנחה שלכם שלקוח א' בשביל לגבות את הקרקע צריך קודם כל לעבור דרך המוכר, היא לא נכונה. הוא יכול לגבות ישירות מלקוח ב' וישירות מלקוח ג', וללקוח ג' הרי אין את השובר, והוא לא ידע שהשטר השני הוא כבר לא טוב. לכן זה שלמוכר יהיה שובר לא יפתור פה כלום, כי הוא לא הולך דרך המוכר, אלא הוא גובה ישירות מהלקוחות. אבל לזה שואלת הגמרא בשורה הרביעית בעמוד ב' שאלה בסיסית בכל הסיפור הזה. ממה אנחנו מפחדים? שהוא ילך גם ללקוח ג', הרי לקוח ג' מיד אחרי שיקחו לו את הקרקע ילך למוכר וידרוש פיצוי, ואז המוכר יראה שאותו לקוח חוצפן גבה פעמיים על אותה קרקע והוא יתבע אותו בחזרה. אז מה החשש? הרי הרמאות הזאת בסוף תתברר. עכשיו, לכאורה את השאלה הזאת הגמרא יכלה לשאול גם לפני שאלינו את העניין של שובר, אבל כנראה שהגמרא מניחה שאם לא כותבים למוכר שובר, יש סיכוי שהמוכר ישכח שלקוח א' כבר גבה לפני כמה שנים מלקוח ב', וכך באמת לקוח א' יצליח לרמות. לעומת זאת, אם אצל המוכר יושב שובר, כנראה שכשלקוח ג' מגיע, המוכר מסתכל בניירות שלו והוא רואה את השובר, וככה מיד הוא יעלה על הרמאות ויתבעו את לקוח א' להחזיר את הקרקע. אז ממילא לא מובן מה החשש לתת ללקוח א' שטר נוסף, כי הרי גם אם הוא ירמה, בסוף יעלו עליו, כי לקוחות ב' וג' יגיעו להתלונן למוכר, ואז המוכר יראה שלקוח א' גבה פעמיים. אז על זה עונה הגמרא בשורה החמישית בעמוד ב' שתי תשובות. תשובה אחת, באמת בסוף הרמאות יתברר והוא יצטרך להחזיר את מה שהוא גזל, אבל בינתיים הוא אכל את הפירות של הקרקע שהוא לקח מלקוח ג', ולך עכשיו תתבע אותו בבית, ייקח שנים עד שנצליח להוציא ממנו משהו, לכן אנחנו לא רוצים להיכנס מראש לכל המצב הזה. זה תשובה ראשונה. תשובה שנייה, יכול להיות שלקוח ב' ולקוח ג' בכלל קנו את הקרקע בלי אחיות נכסים. ואז גם כשהוא ייקח מהם, הם לא ירוצו למוכר בשביל להתלונן, כי אין להם על מה להתלונן, כי המוכר לא צריך לפצות אותם. וכך לקוח א' יוכל לגבות פעמיים בלי שאף אחד יגלה את מה שהוא עשה. ובזה סיימנו להסביר את החשש של הברייתא מלתת לקונה עוד שטר מכר, כי גם אם בהלוואות כן כותבים שובר, פה אנחנו חוששים שהוא יצליח לקחת מלקוח ג' ויוכל פירות עד שלקוח ג' יגלה שהייתה פה רמאות, וגם יש סיכוי שלקוח ג' לא יגלה את זה אף פעם אם הוא קנה בלי אחריות. אז זה לגבי מכר. עכשיו עוברת הגמרא להלוואה. הרי רב פאפה או רבה שיאמרו שיכול להיות שבהלוואה כן כותבים שובר, ובמכר לא, כמו שאמרנו עכשיו. אבל למה בהלוואה שובר כן מועיל? לכאורה מאותה סיבה שזה לא מועיל כאן, זה גם לא צריך להועיל בהלוואה. כי הרי גם שם יש את אותו חשש שהמלווה יגבה פעמיים מלקוחות. כלומר, המלווה אומר שהוא איבד את השטר, אנחנו נכתוב לו שטר נוסף, והוא ייתן שובר ללווה שמבטל את השטרות הקודמים, אבל השובר הזה הרי יעזור רק אם הוא יבוא וינסה לגבות מהלווה פעמיים. אבל אם הוא לא ינסה לגבות מהלווה, ואלו ילך ישר לנכסים המשועבדים, כלומר ללקוחות של הלווה, אז עם שני שטרי החוב הוא יגבה ישירות משני הלקוחות, והוא בכלל לא ילך ללווה עצמו, וככה אף אחד לא יגלה שהוא לקח פעמיים. ואומנם שני הלקוחות יבואו ללווה לבקש פיצוי ואז הרמאות תתגלה, אבל בינתיים המלווה אכל פירות ולך תוציא ממנו את זה, או שהם לא ירוצו ללווה כי הם קנו ממנו בלי אחריות, בדיוק כמו שאמרנו לגבי מכר. אז למה כאן לא חוששים לזה? עונה הגמרא, במקרה הזה של הלוואה, הלקוחות של הלווה לא ישלמו מיד למלווה, אלא הם קודם כל ילכו ללווה בשביל לראות אולי בכלל הלווה כבר שילם לו. ואז כשהם כבר ילכו ללווה, הלווה יאמר להם שיש שובר ושרק אחד משטרי החוב האלו אמיתיים. לעומת זאת, במקרה של המכר, לקוח ב' וג' יתנו מיד את הקרקע שלהם, והם לא ילכו לפני זה למוכר בשביל לבדוק אם הוא כבר פרה את החוב הזה. למה? כי ברור להם שלקוח א', כיוון שלקחו לו קרקע, הוא רוצה בדווקא קרקע, ולכן הוא לא היה הולך קודם למוכר, כי למוכר אין קרקע, אלא ישר הוא הלך ללקוח ב' וג', ולכן אין להם טעם לחכות ולבדוק עם המוכר, אלא הם יתנו לו את הקרקע מיד, ורק אחרי זה הם ילכו למוכר, ולכן כאן אנחנו חוששים. אבל בהלוואה, כיוון שהמלווה רוצה כסף, לא קרקע, אז יש סיכוי שהלווה כבר פרה לו כסף, ולכן שני הלקוחות קודם כל ילכו ללווה לפני שהם ייתנו קרקע, ואז כמו שאמרנו, הם יגלו שהלקוח השני לא צריך לשלם בכלל. לכן בהלוואה אין לנו בעיה לתת למלווה שטר חוב נוסף, והוא יכתוב שובר. רק בסוגריים נעיר שבברייתא עצמה, לכאורה אמרנו במפורש שגם בהלוואה לא כותבים שובר, כי הרי הברייתא אמרה שמי שאיבד שטר חוב לא כותבים לו שטר חוב נוסף. אז המפרשים שואלים את זה, נתייחס לזה בעזרת השם בהערות באתר. ועכשיו יש לנו עוד שני נושאים קצרים ובזה נסיים. נושא אחד זה המרמר בשורה התשיעית בעמוד ב', רק לפני שנראה את זה נקדים שיש מחלוקת במקומות אחרים בשס, למדנו את זה בתחילת בממציע, האם אחריות טעות סופר או לא. כלומר, אם אדם קנה קרקע ולא כתבו שיש אחריות נכסים בקניין הזה, אז מי שסובר שאחריות טעות סופר, זה אומר שבסתם קניין תמיד יש אחריות נכסים, גם אם לא כתבו את זה. כי לא סביר שאדם יקנה קרקע בלי אחריות, וזה שלא כתבו זה פשוט טעות של הסופר. רק אם כתבו במפורש בשטר שאין אחריות על הקניין הזה, אז באמת אין אחריות. זה דעה אחת. דעה שנייה סוברת שאחריות לאו טעות סופר. כלומר, אם כתוב שיש אחריות אז יש אחריות, ואם לא כתוב אז אין אחריות. אז זה היה הקדמה. עכשיו נראה את הגמרא עצמה. אמרנו שהברייתא אמרה שבשביל שניתן שטר מכר נוסף לקונה, רק עושים את זה אם לא כותבים בזה אחריות נכסים. עכשיו, מה זה אומר שלא כותבים בזה אחריות נכסים? אז מי שאומר שאחריות טעות סופר, אז אם פשוט לא נכתוב כלום, אז זה לא מספיק, כי יהיה לזה אחריות, כי הלקוחות יטענו שרק הסופר טעה ולא כתב אחריות. לכן לא מספיק לא לכתוב, אלא צריך לכתוב נוסח מפורש שאומר שבשטר הזה אין אחריות נכסים. לעומת זאת, מי שסובר שאחריות לאו טעות סופר, אז בשביל שלא תהיה אחריות בשטר, לא צריך לכתוב במפורש שאין אחריות, אלא מספיק לא לכתוב כלום. ואם לא כתוב כלום, אז זה לא טעות, אלא זה באמת בלי אחריות. אז אלו שתי אפשרויות. ההתחלה של הגמרא ורפרם זה כמו האפשרות הראשונה שאחריות אחריות טעות סופר, לכן צריכים נוסח מפורש שפה אין אחריות, לעומת זאת רבשי אומר שהאחריות לאו טעות סופר, ופה מספיק פשוט לא לכתוב כלום, ואז לא תהיה אחריות במחירה. וממש באמצע עמוד ב', כיוון שכבר הזכרנו את העניין של אחריות נכסים במחירה, הגמרא מביאה סיפור קצר ובזה נסיים. הייתה אישה אחת שנתנה כסף לשליח ושלחה אותו לקנות לה קרקע, הוא קנה קרקע, אבל הוא עשה קניין בלי אחריות, אז היא אמרה לו, בשביל זה שלחתי אותך, בשביל שתקנה לי קרקע בלי אחריות, אז היא באה לפני רב נחמן, ורב נחמן אמר, כיוון שיש כלל לתקון איש דרתיך ולא להבותי, כלומר, משלח יכול לומר לשליח, אם אתה קלקלת, לא בשביל זה שלחתי אותך, ובעצם למפרע, אתה בכלל לא שליח שלי, ואז ממילא הוא קנה את הקרקע בלי אחריות בשביל עצמו, לא בשבילה המשלחת, והוא יצטרך למכור לה את הקרקע באחריות, כך שיוצא שבסוף לה כן יש אחריות. עכשיו, הראש מאיר שלכאורה הכלל הזה של לתקון איש דרתיך ולא להבותי, זה אמור לבטל את כל המחר, והוא יכול ללכת למוכר, לקחת חזרה את הכסף ולתת לה, ושהמוכר ייקח חזרה את הקרקע. אז הראש אומר, באמת עקרונית זה הדין, רק שפה כנראה שהוא לא יכל להשיג את הכסף מהמוכר, ולכן הוא נאלץ לקחת את הקרקע לעצמו בלי אחריות ולמכור לה עם אחריות. ובזה הגענו לנקודתיים, ברבע התחתון של עמוד ב', נסכם את מה שראינו היום. ראינו ברייתא לגבי אדם שאיבד שטר, אם הוא איבד שטר הלוואה לא נותנים לו חדש, למרות שבהמשך אמרנו שאם כותבים שובר אז אפשר לתת לו שטר הלוואה חדש. לגבי מחר אמרנו שלפי רשב"ג בשום אופן לא נותנים לו, לפי תנא קמא נותנים לו, אבל בלי אחריות נכסים. ורב ספרא הסביר שזה בשביל שהוא לא ילך ללקוח ב' ויגבה, ואז גם ילך ללקוח ג' ויגבה. ותוך כדי הסברנו כמה פרטים בעניין הזה, אמרנו שזה שגבה ממנו מלקוח א' את הקרקע, זה לא היה מלווה אלא מישהו שגזלו לו את הקרקע, ולכן הוא לא צריך להביא כל פעם שטר חוב. אמרנו למה מחכה כמה שנים בין הגבייה מבית לג', בשביל שלא ישימו לב ואז מיד יעלו על זה שהוא רימה. אמרנו למה לא כותבים לו פשוט שובר, אז ענינו בגלל שהשובר אצל המוכר, וגם אם בסוף לקוחות בית וג' יגיעו למוכר, בינתיים לקוח א' אכל פירות בגזל, וגם יכול להיות שבכלל הם לא יגיעו למוכר, ובסוף אמרנו שבהלוואה כן אפשר לכתוב שובר לפי מי שסובר שכותבים שובר, ואנחנו לא חוששים שהמלווה יגבה עם שני שטרי חוב משני לקוחות, כי הלקוחות לא ייתנו לו לפני שהם עצמם ילכו לבדוק את זה עם הלווה. וכמעט לפני הסוף ראינו מחלוקת האם אחריות טעות סופר או לא, ונפקמינה האם צריך לכתוב במפורש בשטר שאין בזה אחריות. וסיפור אחרון, אישה ששלחה שליח והוא קנה לה בלי אחריות, אז השליחות בטלה כל טוב.